חיים טוב יותר. תוכנית החיים הבריאים של 102 FM רדיו תל אביב. עם מיכל צפיר.
יום שישי שמח, מה שלומכם? אמרו שיהיה קריר יותר, ואני מקווה שאתם מרגישים את הקרירות הזאת, וגם נהנים ממנה ומחבקים אותה. היום הכנו לכם תוכנית מחממת לב, מניעה לחיים בריאים, יהיה איתנו אביב אמרוסי, שהוא מאמן כושר באונליין, ונענה אחת ולתמיד על מה הטעויות הנפוצות שכולנו עושים בחדרי הכושר, איך אנחנו יכולים לתקן אותם, אולי גם ניגע בכושר העצמאי שכל אחד מאיתנו עושה בבית, מול סרטים, ביוטיוב. תום גרציאני הוא שחקן, והוא עוזר לאנשים לפתח יכולות תקשורת דרך כלים מעולם המשחק, ואני כל כך אוהבת את זה. תמיד כשחקנית, אני הייתי נמצאת בכל מיני שיעורי אימפרוביזציה, או בכלל בשיעורי משחק, ותמיד חשבתי כמה זה יכול להועיל לאנשים באשר הם, גם אם הם לא רוצים להיות שחקנים. אז הפעם מה שאנחנו מדבר איתו זה על קריזמה שקטה. איך אנחנו יכולים לסגל את אותה קריזמה שקטה שיש לה המון המון כוח. יהיה איתנו גם ניר שרצקי, שהוא יוצר המופע כל הדברים המורכבים דינם להתפרק. הרחנו אותו בעבר עם הספר שלו, והיום אנחנו שמחים לעדכן לגבי הרצאה חדשה שהמשובים עליה פשוט מטורפים, אנשים נהנים, יוצאים, מלאי תובנות, השראה, ונראה לי שגם אתם תרוויחו מזה היום בריאיון. עידו דביר הוא מנהל רכש חומרי גלם חקלאים, דבש ושמן זית ביד מרדכי, והיום נדבר על כל מה שלא ידענו בהקשר של שמן זית. תמיד יש דברים חדשים לגלות, ואני אוהבת לגלות אותם, אז אני מקווה שאתם סקרנים בדיוק כמוני, ואם יש לכם שאלות בנושא אורח חיים בריא, זה הזמן לשלוח ל-0552-102-102, 0552-102-102, ואני אשיב במהלך התוכנית, איתי כאן העורך והמפיק צח שמעון, ועל הביצוע הטכני יונתן כהן. כבר ממשיכים.
חיים טוב יותר עם מיכל צפיר.
לפני שאנחנו מתחילים עם המרואיינים המכובדים והמעניינים שלנו, רציתי קצת שניגע בעניין הזה של דיבור עצמי אל עצמנו. אנחנו מסתבר אומרים כמעט כל יום את אותן מחשבות, מאמינים באותן אמונות, איכשהו מצפים לתוצאות אחרות, אבל לא מטפלים שם בדבר הזה, בשיח הפנימי. והמוח שלנו לא יודע להבדיל בין אמת לדמיון, ומה שאנחנו חושבים אותו זה לגמרי בחוויה האישית שלנו, קורה, ודאי, ומוביל אותנו. אז אם אנחנו יודעים את האינפורמציה הזאת, ואנחנו יכולים להוביל את המחשבות שלנו למקומות שהם יותר טובים, למה אנחנו לא עושים את זה? כי זה קשה. פשוט כי זה קשה, כי אנחנו הרבה יותר מיומנים באותם מקומות של ביקורתיות, של פחד, גם אבולוציונית יש בזה היגיון. אבל עזבו רגע את ההיגיון בצד, ובואו נבין איך המערכת עובדת, ונשתמש בה לתועלת שלנו. כי זה בעצם מה שאנחנו רוצים. לחיות טוב יותר, זה לאו דווקא בתנאי שיהיה לי יותר כסף, ואנשים יתנהגו אליי יותר יפה, ואני פחות אפגע, ופחות אקח ללב מאנשים. זה איך אני משנה את ההתנהגות שלי באופן כזה שאני חווה יותר רגעים של שלווה ותחושת, בוא נגיד, אני לא כך אוהבת את המילה שליטה, אבל באיזשהו אופן שאני יותר ויותר מנהלת את הסיטואציות לטובתי, ואז אנחנו נרוויח את זה. אז תשאלו את עצמכם, מתי החמאתם לעצמכם? מתי ראיתם איזשהו תסריט, תרחיש, שאתם מסתכלים קדימה שהוא נפלא בעבור עצמכם? כל מיני חלומות, אני מוצאת את עצמי עכשיו, מנסה לתכנן שנה קדימה, כי אני מאוד אוהבת לטייל, וכל פעם שאני רוצה לטייל, אני מנסה למצוא איזשהו חלון הזדמנויות, ושאלתי את עצמי, למה את לא נועצת כבר את החלון הזדמנויות? כבר, מקסימום את יכולה לבטל, אבל יש לך כבר חלונות שבהם את יודעת שאת תסעי. תתחילי מזה, גם אם לא סגרת ולא תכננת לגמרי את היד, כבר הגדלתי את הסיכוי שהדבר הזה יקרה, ואני לגמרי הולכת לעבוד על זה, אבל אפילו שאני יודעת מה אני רוצה לעשות, תקשיבו, זה קשה, אני לא מיומנת בזה, אני מוצאת מיליון ואחת סיבות, בכל פעם שאני מפנה את הזמן לסדר את היומן, למה יש דברים יותר חשובים, אבל אני מקווה ששבוע הבא אני אוכל להיות כאן ולהגיד לכם, תקשיבו, עשיתי את זה. אז אני בטוחה שגם לכם יש משהו בחיים, שאתם יודעים שאם אתם תעשו אותו, תנעצו אותו ביומן, הוא יוביל למקומות יותר טובים מהשנה שחלפה. תעשו את זה. בואו נחליט היום ביחד. בשבוע הבא אמנם אני אדבר, אבל אתם מוזמנים עם עצמכם להגיד לעצמכם, וואלה, עשינו את זה. ועכשיו איתנו אביב אמרוסי, שהוא מאמן כושר באונליין. היי אביב.
שלום שלום, מיכל. מה עניין לי?
בסדר גמור. עכשיו ספציפית אתה מאמן באונליין.
את צודקת לחלוטין.
רק באונליין?
אם כרגע כן, בעבר אני הייתי מאמן אישי כמה שנים, הייתי גם מאמן קבוצות, והיום אני באונליין, בכללי אני 10 שנים בכל התחום הזה של הכושר והתזונה, ככה שיצא לי לטעום ולראות את כל הכיוונים.
אוקיי, ואתה מספיק שנים כדי לזהות ולהצביע על אותם טעויות שכמעט רובנו עושים, באופן גורף, בחדרי נכון. הכושר, או לפני אימון, לפני יציאה לאימון, אחרי יציאה לאימון, אז בואו תמנה לנו כמה.
הבנתי, באהבה. אז קודם כל, באמת, תכף מתחילה השנה החדשה, והרבה אנשים יבואו לחדר כושר, ומה כן. שיחליט בין רוב
האנשים... השנה לא הזית החדשה, כן.
נכון, השנה לא הזית החדשה. הרבה אנשים נרשמים כל שנה לחדר כושר, אבל לצערי, הרבה מהם פורשים, בגלל שהם עושים את אותם הטעויות שחוזרים על עצמם שנה אחרי שנה, ראיתי את זה כבר 10 שנים, אז אני אמנה כרגע את הטעויות הכי נפוצות, שאם אתם תימנו מהם, אתם בדרך כלל כן תראו תוצאות, ומי שרואה תוצאות הוא מתמיד, ומי שעושה את הטעויות, הוא בדרך כלל אחרי חודש, חודשיים מפסיק, אז כרגע אנחנו הולכים למנוע ממכם לעשות אותם.
אוקיי.
הטעות הראשונה, שהיא אולי הכי נפוצה, זה זמני מנוחה שהם לא נכונים. הרבה אנשים שנרשם לחדר כושר ואין להם יותר מדי ניסיון, הם באים לחדר כושר והם מדמיינים את זה שהם צריכים באימון להיות מזיעים, לספוג זיעה, להיות עם דופק גבוה, וכאשר אנחנו באים במטרה לעצב את הגוף שלנו, במטרה לבנות מסת שריר, אנחנו לא צריכים להיות בדופק גבוה. להפך, רוב הזמן בחדר כושר הוא מנוחה, כי כאשר אנחנו נחים, אנחנו יכולים לדחוף משקל, וכאשר אנחנו דוחפים משקל, אנחנו בונים יותר שריר, ולכן אם המטרה שלכם בחדר כושר זה לבוא ולהתעצב ולעצב את הגוף ולחטב את הגוף, המטרה שלנו זה לבוא לחדר כושר ולנוח. אנחנו לא צריכים להיות בדופק גבוה, 2 דקות מנוחה בין סט לסט, זה הזמן הנכון לרוב האנשים.
אז אם אני מתרגמת את מה שאתה אומר, בהנחה שאתם שם רוצים ללכת לחדר כושר, כי אתם רוצים להעלות מסת שריר, להתחטב. שוב, אם אנחנו רוצים להתחטב ושיראו את השרירים, כמובן צריך גם לשחרר רקמות שומן, כי השריר מתעצב, אבל אם הוא מכוסה רקמות שומן, אנחנו כנראה פחות נראה את זה, אבל עדיין השריר מתחזק. והדרך נכון. לחזק את השריר זה לעבוד עם משקל, התנגדות, משקל גוף, TRX, הרמת משקולות. ומה שאתה אומר, לא צריך לפמפם את זה, צריך לעשות את זה מדויק, עד כשל, ובעצם אני לא מגיעה לאותו מצב שבהובי הדופק מאוד מאוד עולה, ואני מאוד מאוד מזיעה.
נכון, שזה מביא אותי באמת לטעות השנייה, שהרבה אנשים באים לחדר כושר, הם עושים תוכנית אימונים, יכול להיות שמאמן, יכול להיות מחבר שלהם, אבל הם עושים את התוכנית אימונים והם עושים את אותו הדבר בדיוק, יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, וכאשר אני מרים בדיוק את אותו משקל, אז גם הגוף שלי בסוף ייראה אותו דבר. על מנת שהגוף שלי יגיע לרמות שאני מפתח מסת שריר, שאני מקבל את העיצוב והמראה היפה והטוב שרוב האנשים רוצים והבריא, אני אצטרך גם לעלות משקל. ולכן הטעות אולי הכי נפוצה שיש, זה שבן אדם בא והוא לא יודע מתי נכון לו לעלות משקל. אין לו שיטה קלה וברורה לעקוב אחריה לדעת מתי לעלות משקלי עבודה. ולכן בשביל הצופים אני כרגע אתן את השיטה הכי קלה והפשוטה שאני מציע גם למתאמנים שלי. כאשר אנחנו באים, יש לנו טווח חזרות שאנחנו רוצים לעבוד, בוא נגיד 8 חזרות. אם לקחתי 10 קילו והצלחתי לעשות בכל הסטים 8-8-8, הצלחתי בכל הסטים, זה החלק שאימון הבא אני בא ואני מעלה את המשקל. גם אם אני לא אצליח אימון הבא לעשות 8-8-8, כל בסדר, נעלה לאט לאט בחזרות מאימון לאימון, עד ששוב נגיע ל-8-8-8, ואז שוב נעלה את המשקל ברגע שנעבוד בצורה הזאת.
לא הבנתי. 8-8-8 ואז פעם הבאה 9.
אז לא, בוא נגיד, אנחנו מכוונים להשיג 8 חזרות, זה מבחינתנו עושה טוב. אם הצלחתי עכשיו עם 10 קילו, נגיד, לעשות 8-8-8, כן. זה אומר שאימון הבא, אני במקום 10 קילו, לוקח 11 קילו.
הבנתי, אוקיי. וגם אם לא הספקתי לעשות 8 חזרות, אני עדיין נשארת על המשקל הזה.
נכון, על המשקל החדש, ומאימון לאימון, את כרגע תנסי שוב לחזור ל-8-8. כל פעם לעלות בעוד חזרה, עוד חזרה.
זאת אומרת, לשיטתך, אתה לא מעלה מספר חזרות, אבל אתה כן מגיע למצב שאם אני כבר מצליחה לעשות את זה, ודי בקלות או בנינוחות, זה הזמן לעלות את המשקל.
נכון לחלוטין. זה הדרך הכי קלה והכי פשוטה לרוב האנשים לעקוב אחריהם.
כן. כי זה נכון שיש כאלה שאומרים מספר חזרות, אבל לפעמים, אם אנחנו באמת מתחזקים, כבר צריך להגיע לכל כך הרבה חזרות, שזה גם משעמם וזה מתיש, ואת אותה תוצאה אנחנו יכולים להשיג בפחות חזרות, אבל על ידי זה שאלינו את מסת ה... שאלינו את המשקל שאנחנו מרימים.
לגמרי, מיכל. את צודקת לחלוטין, רואים שיש לך קצת ניסיון.
אוקיי. אבל אני חייבת להגיד לך משהו. יש תרגילים כמו לנצ'ים, או סקווטים, או אפילו סקווט, איך זה נקרא? בולגרי? שהרגל על הספסל?
סקווט בולגרי, לנצ' בולגרי.
לנצ' בולגרי, התכוונתי, לנצ' בולגרי. אז ברור שעובדות יותר קבוצות שרירים, ואני מוצאת שבתרגיל מהסוג הזה אני מעלה דופק. ולפעמים, אם אני לא כך אוהבת להתאמן עם מזגן מאוד גבוה, אני גם מזיע. לא בגלל שעשיתי הרבה חזרות, בגלל שבתרגיל הספציפי הזה, הרבה קבוצות שרירים עבדו, דם צריך לזרום להרבה יותר אזורים, מן הסתם, הדופק יעלה.
אמת, אמת. ולכן יש תרגילים, בעיקר גם כאשר מדובר על פלג גוף תחתון, שזה הרגליים שלנו, שזה השרירים הכי גדולים, והדופק הוא כן יעלה, על אחד כמה וכמה אז אנחנו רוצים, באמת לשמור על טווח חזרות לגיטימי, כמו 7-8, כי אם אנחנו ננסה לכוון ל-15, יכול להיות שאנחנו נפסיק בגלל הדופק שלנו ובגלל הנשימה, ולא בגלל שהשריר עצמו באמת הגיע לכשל, ולכן אנחנו נבנה פחות שריר, זה רק מחזק את העובדה שמאוד מאוד חשוב שתהיה לנו שיטה ברורה ומסודרת לעלות משקל עבודה.
אני רוצה לפתוח כאן סוגריים ולהזכיר למאזינים שלנו, שכמעט כל המחקרים לאחרונה, שנוגעים בלונג'ביטי, באריכות ימים איכותית, מדברים על הרמת משקולות. משהו שפעם היינו אומרים, מה, אני לא רוצה שיהיה לי גוף של גבר, ולא, ואני לא רוצה, ואני לא רוצה להתנפח, וזה היום כל כך ברור שזה אחד הדברים החשובים, גם לחיזוק העצם והשלד, וגם למסת השריר, שני דברים שאנחנו מאבדים ככל שאנחנו מתבגרים, מסת שריר ומסת עצם, ולמרות כל התוספים, אין תחליף למשקולות, משקל גוף, גומיות, אני מתאמנת פילאטיס מכשירים, זה מצוין, אבל מאז שהוספתי גם את המשקולות, התוצאות מדהימות, ואני באופן אישי עושה שני אימונים בשבוע, כל אימון חצי שעה, אימון קפסולה מרוכז, ואני פשוט לא מאמינה לשיפור, זה משפר את הכל, את כל התנועתיות במשך היום, אז לא משנה מה חשבתם על הרמת משקולות, זה הזמן לחשוב אחרת. וחדר כושר הוא מקום שמאפשר את זה. גם, ואני שואלת אותך, אתה יודע, היום חדרי הכושר מציעים מלא מלא דברים. האם באמת צריך את כל הדברים האלה, או אימון מדויק? אתה למשל עושה אימון באונליין. אז האם לאנשים בבית יש משקולות, או אתה נעזר בספסל, בכיסא, בקיר?
שאלה נפלאה. אז קודם כל, מה שאת אומרת הוא מאוד נכון. היום מחקרים מראים שברגע שמתאמנים כמו שצריך, זה מעריך לנו גם את החיים, אבל גם את האיכות חיים.
נכון.
בנוסף לזה, אנחנו ממש לא צריכים להתאמן כל יום. היום אנחנו יודעים שאם מתאמנים 2-3 פעמים בשבוע, אפילו אימונים של חצי שעה, זה מספיק לחלוטין בשביל להגיע לתוצאות טובות.
כשאנחנו מדברים על הרמת משקולות, אבל אני כן מעודדת את האנשים להיות בתנועתיות. זאת אומרת, ללכת, לעלות במדרגות, לא להיות, אוקיי, התאמנתי פעמיים, או התאמנתי בבוקר, ועכשיו כל היום אני יושבת על הכיסא, מעלית, אוטובוס, רכבת. להיות בתנועתיות זה מאוד מאוד חשוב.
לגמרי, ואפילו מחקר ב-2024, שזה ממש בשנה הקודמת, הראה שבעצם כל 1,000 צעדים שאנחנו מוסיפים, הורידו לנו 12% תמותה באופן כללי. בן אדם שיוסיף לעצמו, והוא לא פעיל, והוא עובד במשרד, והוא יושב רוב היום, אם הוא יתחיל ללכת 8,000 צעדים ביום, הוא יאריך את החיים שלו בעוד 5 שנים יותר לחיים, וגם לאיכות חיים, ולכן תנועתיות זה באמת אחד הדברים הכי, הכי, הכי חשובים. יש לי עוד טעות אחת שהייתי כן שמח לשתף אותך ואת הצופים, שאני רואה שקורית המון המון בחדר כושר, שוב, בעיקר גם לפני השנה החדשה הלועזית, כי אני יודע שהרבה מהם הולכים להירשם. והטעות היא בעצם שהם לוקחים תוכנית אימונים שהם לא מתאימה להם. רוב האנשים הם לא מבינים יותר מדי בחדר כושר, הם נרשמים אולי בשביל להוריד את הבטן, אולי להתחלה חדשה, אולי כי הם רוצים להיפטר מהכאבי גב, אולי פשוט קצת להרגיש צעירים יותר. והם פשוט לוקחים תוכנית אימונים של חבר שלהם שהוא מתאמן שנים בחדר כושר. עכשיו, מה שמתאים לו, זה לא אומר שזה מה שמתאים להם, כי הם בנקודת התחלה שונה. בדיוק כמו שאני עכשיו אלך ללמוד שחייה, אני לא יכול לקחת תוכנית...
אז במילים אחרות אתה אומר, אתם מתחילים להתאמן, תוודאו שמאמן כושר מתלווה אליכם לפחות לאימון הראשון, כדי לראות מה נקודת המוצא שלכם ולהתאים לכם תוכנית אישית.
נכון. נכון, לגמרי.
אוקיי. זה חשוב תמיד, ואני רוצה גם להגיד, אם מישהו שומע אותנו עכשיו, ורק מכל מה שאנחנו מדברים נכנס ללחץ, סטרס לא מועיל. וגם אין שום סיבה להיכנס ללחץ. אם אנחנו, אמנם אנחנו עדיין באוקטובר, בנובמבר, סליחה, בנובמבר, אבל לעשות משהו קטן ולהסתכל על השנה הקרובה, בעיניים מתרגשות. אם אנחנו מחליטים על איזשהו שינוי, להתרגש לקראתו. לקראת זה שהשנה אני אהיה יותר פעילה, ואני אזיז את הגוף, ואולי שנה הבאה אני אצליח לעשות דברים שלא הצלחתי לעשות השנה. להחליף את הסטרס בהתרגשות. כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, לשיח אל מול עצמנו, יש אימפקט מאוד מאוד גדול. אם עכשיו אתם תדמיינו איזה סנריו, אתם ברכב ושכחתם לסגור את הגז, אז ברור שזה ילחיץ אתכם ותתחילו לעשות טלפונים, וכולה המחשבה. אז בואו תאמצו מחשבה שמובילה להתרגשות, לציפייה, לסקרנות, משהו שמלהיב אתכם במקום משהו שמכניס אתכם לסטרס, לחרדה, לדיכאון, מה, אני לא זזתי כבר שנים, עכשיו חדר כושר, מה הסיכוי, להשתפר. תעיפו את המחשבות האלה הצידה. בואו ניגע קצת בטעויות שאנשים עושים לפני אימון ואחרי אימון, כי אותי תמיד שואלים, מה את אוכלת לפני? ואני באופן אישי לא אוכלת, אני שותה מים. לרמת העצימות שלי זה סופר מספיק, כל דבר מעל זה מכביד עליי באימון, ואחר כך אני יכולה לבוא, לאכול, אבל יש אנשים שמתאמנים בסוף היום, יש אנשים שבאמצע היום. אז איך אנחנו מתייחסים לזה, לעניין האוכל, לפני אימון ואחרי אימון?
שאלה מקסימה. אני כן רוצה טיפה להרחיב על הנושא הזה שתתאמנו באמת במה שאתם מרגישים בנוח. בסוף נשים חדר כושר הצידה. זה יכול להיות שלך יותר מתאים יוגה או לאחת פילאטיס מכשירים. בסוף הדבר, הספורט הטוב ביותר, זה ספורט שאנחנו יכולים ונהנים להתמיד בו. זה לא משנה מה. כל עוד תהיו בתנועה, אתם תהיו בריאים. זה לא מחייב חדר כושר. כן, אם המטרה שלכם זה לעצב את הגוף, תמיד חדר כושר יהיה האפשרות הטובה ביותר. ולענייננו, בנושא התזונה של אחרי ולפני אימון, הרבה אנשים יותר מדי לחוצים על זה, אך יש לנו כמה כללים פשוטים שאחריהם אנחנו אמורים לעקוב. דבר ראשון, אנחנו כן נרצה באופן כללי להעלות את כמות החלבונים שאנחנו אוכלים ביום יום. זה לא אומר שחייב לרוץ אחרי האימון וישר לאכול חלבון, כי כאשר אני אוכל חלבון, לוקח הרבה שעות לגוף לעכל את זה עד שזה מתפרק, מביא אנרגיה לגוף, מגיע לתאים, ולכן אנחנו פשוט רוצים באופן כללי לאכול יותר חלבון. אם נוח לי בבוקר, אז בבוקר. אם נוח לי בערב, אז בערב. בסוף, ככה אנחנו צריכים להסתכל על זה ברמה היומית, פחות ברמה השעתית. בנוסף לזה, אחד הדברים שהכי משפרים ביצועים באימון, ומאוד פופולרי גם בקרב בני נוער, דרך אגב, זה העניין של משקאות אנרגיה. עכשיו, אין הבדל בין משקה אנרגיה לבין קפה, ולכן אני אמליץ לרוב האנשים על קפה, כי זה הרבה יותר בריא וטוב וטבעי לגוף שלנו. הנקודה היא שאנחנו לא רוצים לעשות את זה בשעות הערב המאוחרות, בגלל שאם אנחנו עושים את זה בשעות הערב המאוחרות, זה קצת פוגע בשינה, ולכן אם אתה מתאמן בבוקר או מתאמנת בצהריים, מומלץ כן לשתות קפה 30 דקות לפני האימון, להוסיף חלבונים באופן כללי, להוסיף ירק אחד ביום, וכל זה בפני עצמו כבר יעשה הבדל גדול. לא צריך להתעמק, לא צריך להיכנס לעומק, קודם מתחילים מבסיס טוב, כבר תראו תוצאות, כבר תרגיש טוב יותר, ולאחר מכן אנחנו נמשיך לעוד ועוד דברים, אבל זה הבסיס.
טוב, אז אני אציג גישה נוספת, כי אני לא שותה קפה, ומשקעות אנרגיה הם ביג, 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 נו, נו. בלי סוף, כאילו כל המחקרים מדברים על זה, כמה זה אחת ההמצאות הכי גרועות והכי מזיקות. ולי יש סדרת תרגילים מדהימה שאני עושה בבוקר, מעוררת אותי, אולי אני אעלה אותה באמת השבוע שאנשים יוכלו לראות. פעם אנשים פשוט העירו את הגוף שלהם, העירו את הגוף שלהם בתנועתיות. היום אנחנו מעירים את הגוף שלנו והסתמך על כל מיני דברים ממכרים, שנותנים הרבה מאוד רווח לחברות מזון, רשתות מזון וכדומה. אני מאמינה בדברים הבסיסיים, אני לא נכנסת בכלל לבריא או לא בריא. אם בן אדם לא יכול לוותר על הקפה כי יש לו מיגרנה, זה לא אמור להיות הקשר בין מזון לבין גוף האדם. אז תפעילו גם שיקול דעת. אבל כן אני מעודדת לשתות מים. אם הפעילות הגופנית שלכם היא בבוקר, מים להזרים למערכת מאוד מאוד חשוב, גם למערכת העיכול, ואם אפשר גם להיכנס לשירותים לפני שהתחלנו את הפעילות הגופנית ולהתרוקן, זה גם מאוד מקל ומשפר את האימון, כשאין לנו עומס במעיים. אז אלה הדברים שהם באמת חשובים, ואהבתי את מה שאמרת, להסתכל על האוכל בהיבט יומי ופחות בהיבט שעתי.
לגמרי.
טוב, אביב, לדעתי נגענו במספיק דברים, השארנו את המאזינים שלנו עם הרבה חומר לעיכול, להשתמש בו בחדר הכושר, ותודה רבה.
בכיף, בכיף ובאהבה, אני מקווה שעזרנו לכמה שיותר אנשים, ועשינו להם את החיים יותר קלים ופשוטים.
תודה, סופה שניים, ביי ביי.
ביי מיכל.
ועכשיו איתנו תום גרציאני, שהוא שחקן ועוזר לאנשים לפתח יכולות תקשורת דרך כלים מעולם המשחק, והיום בחרנו לגעת במה בעצם קריזמה שקטה. האם זה דיסוננס? אנחנו מדמיינים הרי אנשים קריזמטיים, מדברים בקול רם, נכנסים לחלל, מרגישים אותם, ואנחנו היום מדברים על קריזמה שקטה, איך אנחנו יכולים לסגל אותה לחיים שלנו, מה זה בעצם אומר. היי תום.
היי, שבת שלום, מה קורה?
טוב, מה שלומך?
אני מצוין. סוף שבוע, מה יותר טוב מזה?
מה יותר טוב מזה? כל שבוע. אם אנחנו מסתכלים עליו נכון, ויוצרים לעצמנו שגרה מענה, הכל טוב.
אבל שמעית, אני לגמרי, אין לי, אצלי כל יום דומה ליום השני, זה...
כן, אבל בוא, כיף, סוף שבוע, בוא, עכשיו זה לפרוטוקול, סוף שבוע זה כיף, זה בסדר גמור.
נכון, נכון.
אני מאוד אוהבת, כל פעם שהיה לי כשחקנית שיעורי אימפרוביזציה, כמעט כל שיעור, הייתי חושבת לעצמי, זה מתאים לכולם. אין מישהו שיתאמן על הדבר הזה ולא ירוויח לחיים שלו. אז אני כל כך אוהבת שאתה בעצם מגייס כלים מעולם הדרמה אל חיי היום-יום, כדי שאנשים יוכלו לפתח קריזמה שקטה. אז בואו תסביר לנו קודם כל מהי קריזמה שקטה.
קודם כל אני מסכים איתך לגמרי עם מה שאמרת. אנחנו יכולים לסגל לעצמנו את הכלים האלה לחיים ולראות תוצאות מאוד מאוד משמעותיות, לפעמים שמחליפות כל מיני טיפולים שאנשים מנסים, כמו טיפולים פסיכולוגיים או כדורים לא עלינו, או כאלה, לפעמים הדברים הפשוטים האלה שמחזירים לך את הילד שבכלל יכולים לעשות שינוי אדיר.
אני לא יודעת עד כמה זה פשוט. אתה יודע, יש אנשים שאתה אומר להם נניח להשתתות או להפעיל את הדמיון, הם מאוד מאוד מתקשים. אם אנחנו לא מיומנים בלאלתר, בלהפחית רעשים כמו מה יחשבו עליי אם אני אגיד, ואיך אני נראית שאני עושה את הפרצוף הזה, זה משימה מאוד מאוד קשה.
אז
אם זה לא אזור הנוחות שלנו, זה כנראה יהיה קשה.
בדיוק, ופה זה שם המשחק, לצאת מאזור הנוחות, שם מתחיל, שם נמצא הזהב.
נכון.
ביציאה מאזור הנוחות,
ביציאה,
להרגיש את הקליפה הזאת, את שכבת ההגנה הזאת ששמנו על עצמנו, המון המון שכבות הגנה שאנחנו שמים במהלך החיים, ורגע לחזור למקום הילדי, המקום הילדי הזה שלא שופט את עצמו, שלא אכפת לו מה אנשים אחרים חושבים עליו, הוא מדמיין, הוא שם, אני הייתי, כשהייתי ילד הייתי שם מגבת על על הצוואר, והייתי מדמיין שאני סופרמן, וככה הייתי מסתובב בבית, לא היה אכפת לי איך חושבים עליי.
כן.
אז, ואנחנו במהלך החיים, בגלל כל מיני דברים
שאמרו לנו... לא רק שלא היה אכפת לך, היית בטוח שכולם חושבים שאתה סופרמן.
בוודאי, בדיוק. ונהניתי מזה, ונהניתי לדמיין את זה, והרגשתי הכי אני בעולם, והכי הכי בדמיון, וביצירה, והכי כיף. והחיים, תדעת, מתקדמים, ואנחנו מקבלים כל מיני כפות קצנות כאלה, ואנשים אומרים לנו מה לעשות. או, או מנמיכים אותנו, או מקטינים אותנו, או שיש לנו כל מיני מטרות שרצינו להשיג ונכשלנו, והדבר כן. הזה מוריד עוד יותר את הרף.
כן.
של הביטחון, היצירתיות, החופש, המשחק, לא רק משחק בעל במה, אלא אז, משחק to play.
אז זה עדיין נוגע למשחקיות של החיים. אבל שוב, שמנו את הדגש הפעם על קריזמה שקטה, באמצעות אותם משחקים. מהי קריזמה שקטה? מה נרוויח אם נסגל אותה? והאם זה משהו... נרכש או בכלל משהו מולד?
שאלה מעולה. קריזמה זה משהו שאפשר לגמרי ללמוד אותו ולפתח אותו. כל העניין של קריזמה שקטה זה מעניין, כי זה נולד מתוך המקום שלי כילד ביישן, אמנם כשחקן, אבל ילד מאוד מופנם שלא היה עומד על השולחנות בימי שישי והיה עושה הצגות לכל המשפחה, ובואו תתקבצו כולם בסלון ותראו אותי עכשיו אני המופע, אלא ההפך הגמור. תמיד ידעתי שיש בו, יש בי איזה משהו בפנים שרצה לפרוץ, ולהיות שחקן או להופיע או שירו אותי, אבל אף פעם לא הייתי יותר מדי מוציא את זה החוצה.
ילד יותר מופנם.
כן, בדיוק. וגם אף פעם לא הייתי הילד הזה, או הבחור הזה שנכנס לחדר ותופס את כל תשומת הלב, ועכשיו נהיה מסמר המסיבה ומצחיק את כולם, והמנהיג, וממש ממש לא, זה בדיוק ההפך. ומשם התפתחה העניין הזה של קריזמה שקטה, ועם השנים התחלתי להבין שאני יכול להשתמש בכלים האלה של השחקן, ובמיוחד ללמד גם אנשים אחרים, בעזרת הכלים האלה, איך אני יכול להתאים את עצמי לסיטואציה ולהשתמש בכלים שאני צריך ברגע המתאים שבו אני צריך אותם. זאת אומרת שבחיים אנחנו משחקים המון תפקידים, כמו ששייקספיר אמר כל העולם במה.
כן, אבל תום, איבדת אותי. אני עכשיו מאזין לנו מישהו, הוא אומר, קריזמה שקטה, דרמה וזה, תכלס, למה אני צריך את זה? מה זה יעשה לי לחיים? האם זה מיועד לאותם אנשים שמה שנקרא הם קצת יותר מופנמים, ואתה בא ואומר להם, תקשיבו, מופנמות יש בה כוח אדיר. בשקט הזה אפשר למגנט, אפשר, ולמה זה כל כך חשוב? כי אולי אותם אנשים אומרים, אני לא מעוניינת להיות בקריז, אני רוצה להיות אוטו, כאילו נחבט אל הכלים. בחרנו לדבר על קריזמה שקטה. למה?
נכון, נכון. כי קריזמה, יש נוטים לחשוב שקריזמה זה אומר להיות מוחצן. להיות all over the place. להיות דעתני וכאילו להיות המלך של השכבה.
כן.
אבל ממש לא. למשל, אם נוריד את זה לפרקטיקה, עצם היכולת שאתה, נגיד ואתה בוחר להתאמן על להקשיב, ופחות לדבר יהפוך אותך להרבה יותר קריזמטי.
נכון.
היכולת שלך לעבוד על הוודאות שלך לגבי דברים. אם אתה עכשיו צריך להתכונן לרעיון עבודה, או לאיזושהי פרזנטציה, או לדייט, או משהו כזה, ואתה בא עם ודאות לגבי מי שאתה ומה שאתה עושה, ולגבי היכולות שלך, וכמו שחקן שמתכונן להצגה, ויודע על מה הוא רוצה לדבר ואיך הוא רוצה להעביר את זה, גם פה בחיים, ברגע שיש לי ודאות במי שאני, ומה שאני עושה, ומה שאני רוצה לתת, והמסר שאני רוצה להשפיע בעזרתו על אחרים, ולא לחשוב רק על עצמי, ברגע שיש לי את הדברים האלה, זה קריזמה שפורצת החוצה. זאת אומרת שאם אני מרגיש מבפנים את הוודאות הזאת, אז אני גם אראה הרבה יותר טוב, וגם אני אשמע יותר.
אתה יכול לתת לנו דוגמה למישהו בעולם התקשורת, או הבידור, שאתה אומר, זו דוגמה לקריזמה שקטה.
אני חושב, פתאום עולה לי אסף גרנית. לא יודע למה.
שקטה?
כן, אני חושב שהוא לא, הוא בחור שיש לו, יש לו איזשהו שקט מאוד בטוח בעצמו.
אוקיי.
אני חושב שהוא די מופנם בחיים שלו, הוא עד לא מזמן לא היה לו רשתות חברתיות. הבן אדם, אחד המפורסמים בארץ, הוא כבר בן 50 עוד מעט, לא היה לו רשת חברתית, לא פייסבוק, לא אינסטגרם.
אוקיי.
הוא לא אהב את זה, הוא לא אהב את זה.
מצד שני, תוכנית טלוויזיה בפריים טיים.
קצת שני, זה תוכנית טלוויזיה פייטון, וגם בקטע הזה הוא לא איזה, כולו רעש בצלצולים, יש בו איזשהו משהו שהוא יודע להעביר את המסר שלו בצורה שקטה, עם הרבה ודאות, הוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע מה הוא צריך להגיד לבן אדם כדי ליישר אותו, כדי להשיג את מה שהוא רוצה, ובאמת אכפת לו. יש שם איזושהי אכפתיות מסוימת ולא איזה מגלומניה.
זאת אומרת, נראה לי שזה קצת כמו לדעת להבדיל בין עיקר לטפל. להיות מאוד ממוקד בדבר.
נכון,
דיברת על
נכון.
ההקשבה. כשאנחנו נמצאים ברמת הקשבה עמוקה, אמפתית, של הסתקרנות אמיתית ולשאול שאלות, ולא רק לחכות שמי שמולנו יסיים כדי שאנחנו נספר על עצמנו או נביע את דעתנו, אלא באמת באמת נהיה שם בקשב, יש בזה שקט שהוא מאוד מאוד חזק.
נכון.
ואנשים נוטים מאוד להיפתח בפני אנשים שיש בהם את אותו, את אותו שקט שאמרת יפה, זה משהו איזשהו ביטחון, ניקוד, אין הרבה רעש וצלצולים, התפזרות, זה גם משדר אמינות, אני חייבת להגיד, לתפיסתי.
חד משמעית, כי בן אדם שדואג כל הזמן לדבר ולדבר ושרק ישמעו אותו, דווקא הוא יוצר את האפקט ההפוך, הוא כאילו רוצה לעשות רושם, אבל הוא יוצר את האפקט ההפוך, הוא יוצר אפקט של יותר מדי.
כן.
עכשיו אני אתן לך רק, אני אסכם את כל זה, ואני אתן לך איזשהו נתון מחקרי שגילו אותו, ורצו לחקור מהי קריזמה, ומה הנוסחה הזאת שמרכיבה קריזמה, מה יש לאנשים האלה שאפשר למדוד אותו, או לתת לו איזשהו שם, כדי להבין מה הופך אנשים לקריזמטיים, וגילו שזה מרכיב, זה מורכב משני דברים. אחד זה חום, באנגלית, warmth, והשני זה יכולות, competence באנגלית.
Okay.
חום ויכולות. עכשיו, מה זה חום? חום זה כל דבר שיוצר תחושת קרבה וגורם לבן אדם להרגיש בנוח. אוקיי? כל דבר שאת תעשי, בין היתר, את תחייכי, את תקשיבי לי כמו שצריך, את באמת תסתכלי.
שפת גוף שהיא יותר נינוחה.
בדיוק. תחושה נעימה של קרבה ולא של סכנה או של דריכות. זה תחת הקטגוריה של חום, בן אדם שאתה לא מרגיש בסכנה מולו, אתה מרגיש שאתה יכול לשים עליו כתף סומכת, לשתף אותו במשהו אישי, לקבל ממנו עצה טובה, לפרוק מולו וכו'.
אוקיי.
יכולות, זה בסופו של דבר איך שהבן אדם מתקשר, יכולות התקשורת שלו בין אם ברמה גבוהה, וגם מה הבן אדם עושה שגורם לך להרגיש שאתה יכול לסמוך עליו ולהקשיב לו ולקחת ברצינות את מה שהוא אומר.
אוקיי.
זאת אומרת, אני רואה, כמו המפקד הזה בצבא, שאתה רוצה שהוא גם יהיה אנושי, גם הוא יהיה רגיש, ויהיה אפשר לפרוק מולו ולדבר איתו על דברים שיותר קשים, אבל גם אתה רוצה שאתה יודע שהוא בחוד החנית ואתה לא דואג.
אתה יודע, אני מדמיינת כל מיני סיטואציות שבהם אנחנו יושבים בישיבה, וכמה פעמים יש את האנשים האלה שהם לא הראשונים לדבר ולהגיד, והם לא נכנסים לדברים של אף אחד, ובסופו של דבר אנחנו מוצאים את עצמנו אומרים, ומה את חושבת? זאת שישבה שם וספגה והקשיבה, ופתאום כולם ככה מתאים קשב, נכון. לשמוע מה היא אומרת, וזה כנראה יהיה שני משפטים מאוד מדויקים, וזה באמת הדבר.
על זה נאמר סייג לחוכמה שתיקה.
כן, כן. אז נכון, אני חושבת נכון. שאתה בעצם בא ואתה אומר לאותם אנשים שמגדירים את עצמם כאולי מופנמים, שיש לזה גם הרבה מאוד יתרונות. זה לא בהכרח נכון. גורם להם להיות שקופים. זה יכול לגרום להם להיות מסקרנים, חמים, כאלה שדווקא דעתם מושכת. וזה טוב בעיניי, כי אנחנו רוצים שיראו אותנו בסופו של דבר. תום, תגיד, מתי יש לך סדנה בקרוב?
כן, כן, האמת שיש סדנה שנפתחת ממש בקרוב ב-30 לנובמבר.
אוקיי.
נקראת שחקן של החיים. שזה השילוב של גם שחקן וגם בחיים עצמם, איך אפשר לקחת את הכלים האלה לחיים.
כן.
זה קבוצות קטנות של בין 10-15 משתתפים, ואנחנו ממש עוברים איזשהו תהליך שהוא גם מאוד מאוד חווייתי, כי זה המון כלים
עולם. כמה אנשים יש בסדנה?
בין 10-15 איש.
יפה. לכו, אני כל כך אוהבת את המשחקיות הזאת, לשחק כמה שיותר. ועכשיו סוף שבוע, נצלו את סוף השבוע למשחקים משפחתיים, חברתיים. וואו.
לגמרי, לגמרי.
איזה כיף זה. תודה.
אני רוצה לתת איזשהו טיפ קטן למאזינים.
ממש בקצרה?
לנצל את הסוף שבוע, לעשות איזשהו תרגיל שאני עושה בסדנה, פשוט לשבת אחד מול השני במרחק של מטר, ולהסתכל בעיניים, בלי הרצון להיות מעניין, או לנסות להצחיק, או לנסות לסקרן, אלא פשוט להיות שם בנוחות, ולהסתכל לבן אדם השני, ולהגיע למצב שאני עושה את זה בקלות, ונעים לי עם הבן אדם, ואני לא מרגיש שאני רק חושב על עצמי, או יש לי כל מיני דחפים מוזרים.
יפה.
פשוט להסתכל בעיניים, זה עושה מדהים.
והצלחה, נכון. תודה רבה לך.
תודה, מיכל, ודש למיוש, חמודה.
נכון, יגיע. ביי ביי.
תודה, ביי ביי.
זירת המרצים.
והיום איתנו בזירת המרצים ניר שרצקי, יוצר המופע כל הדברים המורכבים דינם להתפרק. היי ניר.
אהלן מיכל, מה נשמע? שלום למאזינים.
בסדר גמור. אז אנחנו בשיחתנו הקודמת דיברנו על הספר המקסים שלך, ואני מבינה שהתפתחת לכדי הרצאה.
כן, הרצאה, מפגש, מופע.
שאנשים מעולפים עליו.
כן,
אני
כן.
קראתי את המשובים, וואו.
כן, אנחנו, גם אני מאוד נהנה, ואני שמח מאוד שגם מי שבא לפגוש אותי על הבמה נהנה.
הבמה אוהבת אותך, אני לא יודעת אם אתה זוכר איך אנחנו הכרנו. אני ראיתי אותך על הבמה באיזשהו כנס של מגזין אפוק טיים.
כן, נכון.
וריתקת אותי. אמנם דיברת על העסק המשפחתי, ובהמשך לאייטם הקודם, לא באת ולא מילים גדולות, ולא תנועות ידיים, ולא סיסמאות, וזה היה הדבר הכי מרתק שהיה שם בכל הערב, ולדעתי שלחתי לך הודעה באינסטגרם או בפייסבוק, אני לא יודעת מה, ואמרתי לך שאני רוצה לראיין אותך, זכרת את הפרט הזה?
כן, נכון.
יפה.
שם הכרנו.
נכון, אז הבמה לא זרה לך, ועכשיו תספר לי על ההרצאה.
נכון, אז בעוד שהבמה שאני מספר על עולם העסקים, ועל תרבות עסקית וארגונית, מה ששמעת אותי, אז היא באמת מוכרת לי, ולהיות באזור הנוחות שלי. המופע והמפגש הזה הוא מאוד מיוחד גם עבורי. אני כותב מגיל מאוד צעיר, דיברנו על זה בפעם הקודמת, פרסמתי נכון. מספר ספרים, ולפני שנתיים פרסמתי את כל הדברים המורכבים דינם להתפרק.
כן.
תחת שם עד שקירי, שזה אני, אבל שאני כותב, אני נכנס לאיזשהו, נשמע מפוצץ, איזשהו זון אחר.
כן.
שמאפשר לי באמת לקחת את המחשבות האמיתיות שלי, לפעמים הן לא מחשבות שהייתי רוצה לספר אותן, אני פשוט כותב אותן. זאת איזושהי דרך, נגיד, טיפולית, או שם אני מרגיש את עצמי, שם אני מרגיש חי, כואב, מרגיש, עצוב, שמח. וזה בעצם הספר. לקחנו את
שם אתה מרגיש יותר חשוף?
כן, אבל שם אני לא פוחד להגיד את מה שבאמת עובר לי בראש, ואחד הדברים המאוד מעניינים וגם לא כל כך מפתיעים, שכנראה לכולנו פחות או יותר יש את אותם מחשבות, מי יותר ומי פחות, כן. בטח על הדברים.
ועדיין אנחנו מפחדים. אנחנו עדיין מפחדים שאולי לא יאהבו אותנו, יחשבו עלינו דברים. כשבעצם כולנו חושבים כל מיני דברים שהם על התפר הזה, אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, אולי זה יחשבו שאני משוגע, משוגעת, סוטה, וזה עובר לנו בראש.
נכון, והרעיון הוא באמת גם אצלי בכתיבה, גם במופע וגם דרך האנשים שפוגשים אותי על הבמה, ולמצוא את כל העניין שיש בתוכנו. אני יכול להיות גם איש עסקים וגם ללמד מתמטיקה בתיכון. אני יכול להיות גם הורה, אבל אני גם ילד. גם שאני הורה אני מרגיש הרבה פעמים את הילד שבי. ויש בין, אצלנו המון עניים, וחלק מהעניים אנחנו מסתירים, גם אני, כולנו מסתירים או שכחנו אותם. יש שם איזה קטע שאני מדבר על הגרסה העירומה שלנו. אנחנו שוכחים אותה, אנחנו מטשטשים אותה.
מה זאת אומרת? מה זה הגרסה העירומה שלנו?
הגרסה שלא אכפת לנו מה חושבים עלינו. זה הדו שיח שלנו עם עצמנו בפנים, בלי הבחוץ. עכשיו, אנחנו לא מבטלים את העולם שבחוץ. הוא עולם מאוד משמעותי, הוא חלק מאיתנו.
אתה יכול לתת לי דוגמה קונקרטית?
עצם זה, אני אתן דוגמה ממני. עצם זה שאני, כל החיים שלי כתבתי, וזה כאילו לא היה מובן מאליו שכדורגלן, שהלכתי לקורס טייס ושעשיתי תואר ראשון ושני בכלכלה ומתויק כאיש עסקים, פתאום מפרסם שירה, פתאום כותב על הרגשות הכי אינטימיים שלו. זה כאילו משהו שבן אדם מהצד, ואני גם כותב על זה, זה האפילוג של הספר שלי, כאילו, מה הנהנתן הזה בא עכשיו לספר לנו על החיים שלו? אין איגודיות, זה בסדר. גם אדם שהוא איש עסקים יכול לרצות לכתוב כמו שהוא רוצה לנשום. זה לא חייב להיות איזשהו נווד רוחני, לא יודע ש...
אבל אני חושבת שגם בנווד הרוחני יש איזה שהם חלקים שהם אולי יותר מעולמות הכלכלה, עסקים. אתה יודע, להרצאה שלך קוראים כל הדברים המורכבים דינם להתפרק. אנשים הם אנשים מורכבים. אנחנו מעצם היותנו. יש לנו נכון. דמיון. אנחנו, יש לנו פחדים בזכות הדמיון הזה, או בגלל הדמיון הזה. אנחנו חווים בלי סוף דברים, יש לנו תשוקות, אך טבעי הוא, והיום גם שאנחנו חשופים לכל כך הרבה גירויים, זה נראה לי הכי טבעי, שבכל אחד מאיתנו יהיה את הגם וגם.
נכון, וזה בדיוק הדיסוננס. אנחנו כל כך מורכבים, ואנחנו גם כל כך פשוטים. עצם זה שכולנו בסוף מרגישים... תראי, אחד הדברים שאותי מדהימים, הטכנולוגיה בעשרות שנים, בשנים האחרונות, עשתה קפיצה מטורפת, ובעשרות שנים האחרונות, המהפכה הטכנולוגית וכו', אבל הבן אדם הוא אותו בן אדם שלפני אלפי שנים, שאנחנו קוראים תנך, ואנחנו קוראים על אברהם אבינו, אהבה ונקמה ושנאה ורגש ומוות וקיום והורות וחינוך וזמן וזיכרונות, הם אותו דבר כמו לפני 5,000 שנה.
כן, אנחנו, אז... הצרכים הם אותם צרכים של משמעות וודאות וחיבוק, מגע, כל הדברים האלה, עדיין אנחנו צריכים אותם.
וזה באמת כל כך פשוט, וכמה שזה מורכב, ובאמת ככל שאנחנו מספחים יותר את הדברים, הם הופכים עוד יותר מורכבים. אבל בסוף הדברים הם מאוד פשוטים, גם בתקשורת בינינו, בין אנשים, אנחנו הרבה פעמים הופכים את הדברים להרבה יותר מורכבים. הם מאוד פשוטים, שאתה מדבר אליי ככה, אני מרגיש ככה. לא צריך, עכשיו, עוד פעם, יש את להסתכל על זה מהצד, ואחד הזכויות שיש לי ככותב וכשקירי, לא כניר שרצקי, זה המבט הזה מהצד. וזה מה שמאפשר לי לא לעשות חשבון. עכשיו, כן. סך הכל זה משחק, הרי אני לא מתחבא ולא מסתתר, וגם שדיברנו לפני שנתיים, ברור שזה ניר שרצקי מאחורי שקירי. אבל בסוף, הרצון הוא באמת להביא את האני שלי על הבמה. והרצון, וזאת תשאלי למה אתה עושה את זה, חלק גדול מהאנרגיה שאני מקבל במפגשים האלה, זה באמת שאני רואה אנשים שפתאום פותחים עיניים, וחלקם אומרים, וחלקם צועקים את זה אפילו, ואומרים, וואלה, גם אני הרגשתי ככה בזוגיות שלי, עם כן. הילדים שלי, במחשבות שלי על הקיום ועל המוות, והם באמת דברים אוניברסליים שאנחנו מסתירים.
אתה חושב שכחברה אנחנו מסלילים את עצמנו לשם? זאת אומרת, אני חושבת למשל על נשים. הן רוצות את הגבר חזק ודמות להישען עליה, אבל אנחנו רוצות אותו גם רומנטי. מצד שני, אם בסיטואציה שאנחנו רוצות מאוד מאוד חזק, הוא פתאום מביא איזו רוחניות ורומנטיות, זה נראה לנו כאילו, מה זה הנחנחיות הזאת? זאת אומרת, יש כל הזמן דיסוננסים, כל הזמן מין איזשהו בלבול, שמאוד מקשה עלינו להתחבר לעניים האלה שלנו, כמו שאתה אומר.
נכון, אבל אני חושב שהסיבה המרכזית שאנחנו לא מחוברים לעני שלנו זה הורים שלנו. ויש לי הורים מדהימים, ובאמת כאילו, אני רק יכול להגיד תודה על איך שהם גידלו אותי, אבל גם אני כהורה וכולנו כהורים מגדלים ילדים, ודרך הגידול שלנו אנחנו סורטים אותם. עכשיו, לא צריך לקחת את המילה סריטה כאיזשהו משהו סופר דרמטי, כן. לצערנו יש גם סריטות יותר דרמטיות, אבל עצם זה שאנחנו לא מאפשרים לילדים שלנו, באופן לא מודע, לא כדי לפגוע בהם, לא כדי להזיק להם, אלא כדי לטפל בסריטות שלנו, אנחנו עושים השלכה, והרבה פעמים השיקוף הזה מטביע את הסריטות שלנו, אותו הפכים של הסריטות שלנו, אצל הצאצאים שלנו, אצל הילדים שלנו.
כן.
ובעצם מה שאת תיארת עכשיו על מה זה דמות גבר, מה זה דמות אישה, גבר לא יכול לכתוב שירה, אלה דברים שאנחנו מקבלים לא בגיל 40, לא בגיל 30, בגיל 5.
כן.
דרך ההורים שלנו, ונכון, גם דרך החברה.
אגב, זה לא תמיד ישירות אלינו, מספיק שהילדים שומעים אותנו, מביעים דעה על מישהו, ראית את זה? פתאום התחיל להיות משורר, יאללה. אנחנו קולטים שההורים שלנו מזלזלים במישהו שהוא כזה, שזה גם צורה עקיפה להטמיע בנו, מה העולם אומר על אנשים מהסוג הזה.
נכון, אבל יש בשורה טובה בעניין הזה.
זה בר שינוי.
לא רק שזה בר שינוי, כלומר, זה גם לא תירוץ. הרבה פעמים אנחנו לוקחים את זה כאיזשהו תירוץ.
נכון.
חד משמעית לא, ולהפך גם. כלומר, שאתה הולך נגד זה, ושאתה באמת מביא את האמת שלך, אגב, האמת שלך זה איזשהו אני כזה, אופה, אני לא רוצה להישמע פילוסופי מדי.
למה לא? הנה, גם עכשיו.
לא ברמת
פילוסופיה. מה, תתפלסף, אני מתה על פילוסופיה, זה נהדר.
יאללה, בואי נתפלסף. העני הזה שצופה בעני הזה שחי, שחושב, שמדבר, שעושה.
כן.
אותו אנחנו צריכים לגרד ולהגיע אליו, לא תמיד אנחנו מודעים לו. אני לא חייתי חיים שלמים, ככה אני מקווה, אני מקווה שאני שליש מהחיים שלי, אבל אותו אני, לפעמים אנחנו לא נגלה אותו כל החיים שלנו.
כן.
וזו טרגדיה נוראית, כי אנחנו יכולים להגשים כל כך הרבה דברים, ולחיות חיים של הרבה יותר נחת, והרבה יותר שביעות רצון עצמית, איתנו, כן. עם עצמנו.
ניר, מה אתה אומר לאותם אנשים שיש יגידו, כן, אבל אתה פריבילג, שאנשים עסוקים בהישרדות היומיומית, איך אני גומרת את החודש, איך אני זה, לשבת ולכתוב הגיגים ושירה ולהתעסק ולהתחבד במשמעויות ובעניים ובזה, הכל טוב ויפה, אבל זה לא מביא אוכל לבית. האם זה באמת נחלתם, וגם לאורך ההיסטוריה, הפילוסופים היו אנשים שישבו בכיכרות, כן, הם חיו יותר בצניעות, אבל הם פחות היו בטרדות היום-יום, היה להם את הפנאי הזה, כי כדי להגיע לעומקים האלה, צריך מידתיות מסוימת של שקט, של שלווה, ושאנחנו מאוד מאוד טרודים ועצבניים ולא ישנים, יותר קשה להגיע לעומקים האלה.
אני אגיד לך, קודם כל, זה לא צריך לעמוד זה מול זה. אחד, מי שמרגיש את זה, שיכתוב את זה. גם לי יש דברים שכואבים ושמפריעים לי, ואני הדרך הטיפולית, עוד פעם, שאני מצאתי לעצמי לטפל בדברים, גם לכתוב אותם, ואגב, גם לספר עליהם ולשתף אותם, זאת עוד דרך.
כן.
עכשיו, אני לא חושב שיש סתירה בין לכתוב משהו, או לכתוב את הרגשות או את המחשבות שלך, לבין מה רמת ההכנסה שלך או מה רמת השכר שלך. ואני מקווה מאוד שאנשים לא מסתכלים על הדברים ככה, ואם הם מסתכלים על הדברים ככה, אז גם בסדר. את יודעת, כל אחד והמחשבות שלו, אנחנו כן. צריכים להבין, אנחנו לא יכולים לשלוט.
אני אגב בדיוק באותה דעה כמוך. זאת אומרת, אם אנחנו עסוקים בלהגיד, אני ככה בגלל ההורים שלי, אני ככה כי אין לי כסף, אני ככה זה, אז אנחנו תמיד נמצא הצדקות למצבנו. אתה בא ואתה מציע מן איזשהו גלגל, בוא נקרא לזה, כדי להמשיך ולהתנהל בנהר החיים, באופן שהוא באמת יותר נעים, וכשאנחנו מביאים את מכלול העניים שלנו, זה פשוט יותר נעים, ובעיקר כמו שאמרת, יותר פשוט. ואז אם זה יותר פשוט, אולי זה פחות יתפרק לנו.
נכון, הלוואי.
כן.
הלוואי. אני עוד פעם, אני גם יכול להגיד, זה לא, בעיניי זה לא רלוונטי, אבל בגלל שהעליתי את הנקודה, אני לא גדלתי בבית עם כסף.
לא, אני יודעת, אני יודעת.
זאת לא איזושהי התנצלות, אבל אני אף פעם לא הבנתי את זה.
ברור, אני אומרת לך את מה שאומרים לי. אתה יודע, רק תמיד יש שם איזשהו מאזין שאומר את זה, וזה בסדר, וזה שלא. אני ואתה נמצאים כאן ולהגיד, אל תתנו לזה לעצור, אל תחכו שיהיו לכם תנאים כביכול, כדי לשבת ולכתוב ולהגיע לעומקים ולטפל באותם שריטות. כל אחד יכול לעשות את זה, בכל רגע.
נכון, יש כאלה שיגידו לאפס, יגידו ככל שיש לך יותר שריטות, אז אתה יכול להיות יותר אותנטי אם אתה תספר עליהם.
נכון.
אז יכול להיות שאני פריבילגי בעולמות מסוימים, אבל בעולם הכתיבה ובטח לעמוד על במה, אין לי שום פריבילגיה אלא להפך. אני בא כאנדרדוג. אני בא כזה שלא מצפים ממנו, כזה שלא בטוח שמקשרים אותו לעולמות האלה, ודווקא, דווקא...
אז מה החלום האלה... שלך בהקשר הזה? אולמות גדולים, להעביר הרצאה, או להגיע לבתים, מקומות קטנים? בוא.
אני אגיד לך, המפגש הזה, זה לא בדיוק הרצאה, המפגש הזה הוא מפגש אינטימי. עכשיו, הוא אינטימי, כרגע שאנחנו עושים אותו עם עשרות אנשים אומרות אינטימי, אנשים עולים על הבמה, אנשים קוראים חלקים מהספר.
וואו.
אני מנהל דיאלוג איתם. זה לא סדנה, כי זה סך הכל שעה ורבע, אז ברור שזה כן. לא סדנה. אבל הייתי קורא לו מפגש. ואני לא רואה את עצמי עושה את המפגש הזה, הלוואי וכולם ירצו לבוא ולפגוש אותי, אבל אני לא רואה את המפגש הזה קורה באולמות גדולים.
הבנתי.
זה מפגש שמתאים...
אוקיי, עדיין.
כן, כן.
אני כבר למדתי קצת להכיר אותך, אי אפשר לדעת לאן אתה תיקח את זה, ואיזה אני פתאום בתוכך יזקוף קומה ויגיד רגע, 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 אבל אני מאחלת לך שתמשיך לעשות את מה שעושה לך טוב, ולאפשר לנו ליהנות מכל הטוב הזה, אז תעקבו אחרי שיריקי, ותראו מתי ההרצאה הבאה, כל הדברים המורכבים דינם להתפרק. ניר, המון המון תודה.
מעולה, תודה רבה.
סופה שניים, ביי ביי. ועכשיו איתנו לקראת סיום עידו דביר, שהוא מנהל רכש חומרי גלם חקלאיים, דבש ושמן זית ביד מרדכי, והיום בחרנו לדבר דווקא לא על הדבש, אלא על שמן הזית. האם יש דברים חדשים שכדאי לנו לדעת? היי עידו.
אהלן, מה העניינים?
בסדר גמור. אז עונת מסיק הזיתים מתקיימת בערך מאוקטובר עד סוף דצמבר, ועכשיו זה השיא שלה. ונאספים הזיתים מכל רחבי הארץ שיהפכו לשמן זית ויגיעו אלינו בתקווה שאנחנו נקנה כמה שיותר שמן זית תוצרת הארץ וכמה שפחות תוצרת חוץ.
נכון מאוד. באמת okay. זאת התקופה בשנה וזה השיא.
כן.
החקלאים שלנו עובדים מאוד מאוד קשה כל השנה בשביל להגיע לרגע הזה. והנה השמן זית מתחיל לזרום והזיתים מתחילים להאסף. שמן זית ירוק, חדש, עם ארומות טובות, פירותית. התרגשות גדולה, סך הכל.
איך נכון לבחור? עכשיו, שמן הזית שלכם הוא שמן זית מפה. הוא לא נקנה בחול ומבוקק פה, הוא מפה. אמת?
אז אני, חצי אמת, אני אסביר. בגדול בישראל מיוצרים כ-13,000 טון כל שנה של שמן זית. הצריכה בישראל, אני מדבר על 2024, 2025 אנחנו כמובן עוד לא יודעים, אבל מייצרים בסביבות ה-13,000 טון. מכאן ש... חייבים להשלים את המחסור משמן זית מחול. אבל רוב השמן שלנו הוא שמן זית ישראלי, שמיוצר במושב היוגב בבית הבד.
כן.
ככה שכל השנה יש לנו שמן ישראלי שלנו, שאנחנו לצערנו קונים קצת בחול, אבל זה רק כדי להשלים.
אוקיי. אז איך כדאי לנו לרכוש? על מה לשים לב כשאנחנו קונים, על אותם מדבקות? ואיך לשמור אותו בבית?
בגדול... שמן זית על פניו נראה מוצר מאוד פשוט, בסדר? אבל יש בו הרבה מאוד מרכיבים שמאפיינים אותו, בסדר? דבר ראשון זה כתית מעולה, זה שמן זית בכבישה קרה, בלי חימום ובלי תוספים כימיים, מייצרים אותו אך ורק בכבישה קרה.
ולא מזוקח, אנשים חושבים שמזוקח זה טוב, ממש לא.
ההפך הוא הנכון.
נכון.
שאתה מזכח, אתה מוציא את כל הערכים התזונתיים בעצם.
בדיוק.
וזה מה שכל כך מיוחד בשמן זית. גם כשקונים שמן זית חשוב מאוד לשים לב מתי יוצר השמן זית, זה מוצר עם זמן מדף של שנה. Okay. זאת אומרת חשוב לראות שזה מהמסיק האחרון, חשוב לראות מה מקור הזיתים.
וזה החברות מחויבות לכתוב את זה על גבי האריזה?
החברות מחויבות לכתוב את זה על גבי האריזה.
אוקיי.
הסיפור הכי מורכב עם שמן זית, זה שבתקן שלו, יש דרישה לבדיקה חושית, לבדיקה אורגנולפטית, שבעצם ככה מאפיינים את איכות שמן הזית, בסדר?
אוקיי.
אנחנו, יש לנו אצלנו צוות, פאנל של תואמים, שיושבים, תואמים את שמן הזית ומאפיינים אותו. לפי פירותיות, לפי מרירות, לפי חריפות.
כן.
וככה אנחנו מסווגים האם הוא קטית או קטית מעולה. בסדר?
אוקיי.
לא מספיק לשלוח אותו למעבדה ולראות שהחמיצות היא ברמה טובה, או שהתכונות הכימיות מתאימות לקטית מעולה. בסדר? ככה מדרגים איכות.
עכשיו, אני קונה את השמן זית שלי בפחי מתכת. פח, מתכת, גדול, כי אני משתמשת הרבה בשמן זית, אבל אני יודעת שיש כמה אנשים שקונים שמן זית בבקבוק פלסטיק שקוף.
את עושה מצוין, זה בדיוק מה שצריך לעשות. קודם כל, בפלסטיק אפשר לשמור בחלק מהמקרים, אבל זה חייב להיות פלסטיק איכותי ולא ג'ריקנים כאלה גדולים.
Mm-hmm.
שמן זית יש שלושה מרכיבים שפוגעים בו, והדרך הכי טובה לאחסן זה לא במקום שיש בו אור,
כן.
זאת אומרת, או במקום קריר ויבש,
כן.
לאחסן אותו באיזשהו כלי, שהוא כלי כאש, שהאור לא יחדור אליו ויפגע בו,
mm-hmm.
בסדר? זה הכי חשוב.
זאת אומרת, גם אם ממלאים כלי על השיש, שבו משתמשים ברמה היומיומית, עדיף שזה יהיה כלי סגור, כהה,
נכון,
ולא
נכון.
כלי שקוף. אמנם לא
נכון.
תדעו מתי השמן עומד להסתיים, כי לא רואים את זה, אבל עדיין זאת הדרך הנכונה לצרוך את השמן ולהשתמש בו.
נכון מאוד, והדבר השלישי זה חמצן. חשוב מאוד לראות שהפקק סגור כמו שצריך, וגם יש את כל הפתרונות האלה של פקק שנשלף,
כן.
גם צריך לראות שהוא נסגר טוב, כי חמצן מאוד פוגע
באיכות
החיים של השמן. כן,
כן, שמן זית כן. הוא מוצר מעולה לנו, לגוף, בכל כך הרבה רמות, ויש לו גם איכויות אם מורחים אותו על האור.
זה אני לא יודע להגיד, האם הם מורחים אותו על האור, אבל באמת יש לו הרבה מאוד דברים טובים, הבריאות של הלב, ומפחיד על הכל, ומשפר
כן.
את פעילות מערכת העיכול.
אני חייבת להגיד שאני גם מבשלת עם שמן זית, לא נכנס אצלי לא שמן טירה, סויה, חמניות, כל זה לא, ממש, כל אותם בקבוקי פלסטיק, אבל כן, ואפשר גם באמת לקנות מחקלאים, ושמייצרים בעצמם, ואז אני חושבת שזה כמעט הכל תוצרת הארץ, ואנחנו מדברים ספציפית איתך, אבל אם אתם רוצים לעזור לחקלאות בארץ, אז יש הרבה דרכים לעשות את זה. מה תרצה להגיד לנו לסיום?
אני חושב שבהמשך לנקודה שלך, מסתובבים היום באירופה, באיטליה, ביוון, בספרד, יש לנו דרך ארוכה לעבור כדי להבין איך באמת צורכים שמן זית. אפשר להפות איתו, אפשר לטבל איתו, אפשר אפילו לטגן איתו, אפשר לעשות איתו הכל. ובעצם זה אני חושב שכל ישראלי היום במדינת ישראל יכול לעשות את המעבר הזה לשמן זית, ולשפר מאוד גם את הטעם, אבל
נכון.
גם את הערכים התזונתיים של המזון שהוא צורך.
אוקיי. אז תודה רבה לך, עידו, ושיהיה
רבה.
סוף שבוע נעים וטעים. עם שמן זית.
תודה רבה.
ביי ביי. אז זהו, תוכנית נוספת של חיים טוב יותר הגיעה לסיומה. שוב דיברנו על הקשר בין איך שאנחנו חושבים, ודיברנו קצת על כל מה שקשור למשחק, ולהביא את המשחקיות לחיים, וקיבלנו השראה מאנשים שהעיזו לעלות על הכתב את החלומות שלהם, ולשתף בהגיגים שלהם, ואם דיברנו באמת על הדברים המורכבים, תזכרו שאנחנו מורכבים מהרבה מאוד רגשות, והרבה מאוד חששות, והרבה מאוד תקופות והיסטוריה, והורים שהשפיעו עלינו, ומורים שנגעו בנו, ואולי שכנים וחברים, וכל זה הביא אותנו אל אני הבוגר שנמצא כאן היום. ואם טוב לכם באור של עצמכם, נהדר. ואם פחות, עכשיו זה הרגע להבין שהאחריות היא רק בידיים שלכם. יש לכם מה לעשות, תבחרו לעשות, תגיעו למקום אחר ולהרגשה אחרת. וזה בעצם מהות התוכנית חיים טוב יותר. אז אני מקווה שתנהלו את זה באופן שמועיל לכם ומשמח אתכם. תודה לעורך והמפיק צח שמעון ולביצוע הטכני ליונתן כהן. אני הייתי מיכל צפיר, חיבוקים ונשיקות וסוף שבוע נעים.